כל הציבור, למדנו בשיעור הקודם את משנתנו, ואנחנו עכשיו עומדים בתוספות השור והבור. רק לפני שנלמד את דברי התוספות, אני רוצה להתייחס לשתי שאלות ששאלו בשיעור. רבי מנואל שאל שאלה, עניתי לו תשובה, רבי ליפ אחר כך שאל שאלה, ואמרתי שאני אחשוב על השאלה שלו, ואני רוצה להסביר את ההבדל בין שתי השאלות. מה היו שתי השאלות? המשנה אומרת, לא הרי השור כרי המווה, ולא הרי המווה כרי השור. אגב, ולא זה וזה יש להם רוח חיים, כי ראה שאין בו רוח חיים. ולא זה וזה שדרכם ללכו להזיק, הרי הבור שאין דרכו ללכו להזיק. קצת שווה שבהן. זאת אומרת, המשנה מדברת על לימוד של צד השווה, או בניין אב. וכתבנו את זה ביום הראשון בטבלה, שכל מזיק ומזיק יש לו תכונה מיוחדת. למשל, אליבא דשמואל, תן השור לרגלו, התכונה של רגל היא זקו מצוי תדיר. זה שזקו מצוי תדיר, זה גורם ש... יותר נכנס ברגיל שמירתו עליך. אם איזה קום מצוי תדיר, אז לכן זה מוביל לנושא של שמירתו עליך. אולי נגיד, ברגילים של המשנה, איזה קום מצוי תדיר, שמירתו עליך תדיר. אז אם הוא יתרשל, פשיטה שהוא חייב לשלם. אבל מווה זה השן שהוא רק אוכל שלוש פעמים ביום, אז זה אולי לא. בגדר רחמן השן. בגדר רחמן השן, אבל בגדר השן יש הנאה לאיזה קור. אז השן שרואה משהו, תמיד רוצה לנשנש. אז זה גם כן שמירתו עליך. למה שמירתו עליך? כי יש סיבה שהבהמה תאכל. אז אם היה כתוב זה, הייתי יודע זה. אם היה כתוב שניהם, הייתי אומר שניהם, יש להם תכונה שיש להם רוח חיים, ולכן יש להם מנוע. מנוע שגורם כל הזמן לזה. ולאש אין לה מנוע. האש היא רק הולכת לדעי כוח אחר. אז זה פרחה של תכונות. ומשלושתם אתה לא יכול, אפילו שלכן כוח כתבה גם אש. אבל אחרי שאתה לא קורא שלושתם, אז כולם הולכים. זה הולך על לרוח חיים, זה הולך על כוח אחר. אבל לא הייתי יודע בור, כוח כתב רבי, שבור זה דרמה, בור זה דרמה. לא הייתי יודע. אני חושב לעבור, לראות תשובה לסיכום שלא הייתי יכול ללמוד לא את זה מזה ולא את זה מזה. בסופו של תהליך, באמת, אפשר ללמוד מבור ואחד המיניים. אפשר ללמוד מבור ואחד המיניים, או לפילוסופיה גם מאש ואחד המיניים. אפשר ללמוד מאש ורגל שאין. כי אין לי חומרה, אז אפשר ללמוד בעצם משניים, אפשר ללמוד את היתר. אם אפשר ללמוד, זה מה שהמשנה אומרת, הצד שווה שבהן, שיש בהם שמירתם עליך. אז בסוף זה צד שווה שבהן. זה מה שכבר למדנו ממזמן. שאל אתמול רבי מנואל, אז למה המשנה כתבה את הרישה? אם בסוף מגיעים לסיפה, אני יהודי טוב, רוצה להתחיל מהסוף צד שווה, ביארו התוספות, שזה משום יגדיל תורה ויאדיר. מה זה יגדיל תורה ויאדיר? למה אותך ללמוד? שאם תלמד דבר מדבר, אז אתה, יש פרח על הלימוד אם תלמד אחד מאחד. אבל אם תלמד אחד מתוך שניים או אחד משלוש, אז אתה יכול כן ללמוד, זה נקרא צד שווה. אז למעשה הרישה היא לא צריכה, כי תורה ויאדיר, אז למה כתוב את כל ארבעה אבות נזיקין? או אפשר לשאול את השאלה לא רק על המשנה, אלא גם על התורה. אז למה התורה כזאת זה בצורה של אבות נפרדים, שור לחוד, בור לחוד, אש לחוד? אומר רבה, שאלה זו שואל רבה לקווה מדף A, אומר רבה להלכותיהם. התורה כתבה את זה להלכותיהם. אני אראה את רבה בפנים בגמרא, כי אני רוצה מזה לעשות תשובה למה ששאל רבי עמנואל, אם הבנתי נכון את השאלה, או שאם הוא לא שאל, אנחנו נשאל את זה. אני אסתכל, נקפוץ רגע לדף A עמוד ב. אמר רבה, בשורה השנייה מלמעלה, אמר רבה, וכולו כישד ידבור בניו, אם תלמד את כל אחד מן האבות פלוס בור, זה נקרא כישד ידבור בניו, תלמד נגיד אש ובור, שור ובור, עד יקולו במאה הצד. אפשר ללמוד במאה הצד. טוב, אני מדלג כמה שורות, ורב השואל, למה הלכת הכתבינו רחמנה להלכותיהן? למה התורה פירטה את כל האבות? קרן לחלק בינתם למועד. שן ורגל לפותרן ברשות הרבים, בור לפתור בו את הכלים. ואש לפתור את המון באש בסוף כתוב. סוף דבר, יש הלכותיהם. אז יוצא שהמשנה לימדה אותי להגדיל תורה ולהדיר לשתי מטרות. לשתי מטרות יש לי מהמשנה. אחד, להגיד לי שלא לומדים אחד מאחד, אלא אולי אחד משלוש, אחד משניים, לא לומדים אחד מאחד. דבר נוסף, שכל אב ואב הוא לחוד. מה אכפת לדעת שכל אב ואב הוא לחוד? הרי יש בסוף צד שווה שבהן תשובה להלכותיהם. מה זה הלכותיהם? נכתוב את הלכותיהם פה. הלכותיהם, שנכתוב את הלכותיהם, נעשה טבלה, הלכותיהם, אז כל הלכותיהם, אז כל אחד שן ורגל, כתוב ברשות הרבים. שנאמר מיר בשדה אחר. שן גם כתוב ברשות הרבים. אש כתור על כמון באש. בור כתור על דם וקהילים. עכשיו באנו לשאלה חדשה. אז יש תכונות, מה שכתבנו כאן, תכונות, ופה יש דינים היוצאים, הלכותיהם, תכונות והלכות. כל אחד מבין מה זה תכונות ומה זה הלכות. תכונות, אופי המזיק. ולפי זה יודעים כל תולדה למה לשייך אותה, למה לשייך אותה. הלכות, גזרת הכתוב, או דברים שבסברה, אבל כתובים בתורה, זה הדינים היוצאים. שאל רבי אמנואל בתוך כדי הדברים, האם אפשר לעשות פרחה מההלכות. כאילו, יש פרחה במשנה מהתכונות, רוח חיים, איזה קום מצוי תדיר. האם אפשר לעשות פרחה מההלכות ולהגיד, בשלב הראשוני שאתה בא ללמוד אחד, נגיד באים ללמוד אש מרגל. אז נגיד, מה לרגל שכן פתור ברשות הרבים? אז אמרתי לו אתמול תשובה, ואני רוצה לחדד את זה כי זו תשובה מאוד יסודית ולא הסברתי את זה מספיק. אמרתי שלא עושים פרחה מההלכות. לא עושים פרחה מהלכות. ולמה לא? רק פרחה מתכונות. אז יש למה שאמרתי שני הסברים. הסבר אחד, שהשינוי בהלכות נובע מהאופי של האב. איזה אב זה? אז כולם צריכים לדעת אם האב הזה הוא אב שור, או אב אש, או אב בור. אז לכן עושים פרחה רק מהתכונות, שהתכונות מראות שזה אב אחר, ולכן זה לא דומה. איך תלמד אחד מהשני? הרי זה אב אחר. אבל זה עניין אחד, שתכונות מראות על אופי האב, שזה אב אחר. ההלכות לא מראות, ההלכות זה גזרת הכתוב. דבר שני, אני בא לתשובה עוד יותר אמיתית ממה שאמרתי אתמול, לכן אני בא להוסיף. אם זה התכוון רבי אמנואל לשאול, אני חושב שזה הוא התכוון לשאול, שנעשה פרחה מההלכות. שאלת את זה אתמול או לא? אז אני אשאל את זה היום, לא משנה. אז אני לא משנה מי שאל את השאלה, כל שאלה היא טובה בזכות השאלה בעצמה. למה לא עושים פרחה מההלכות? כי זה לא פרחה. ניקח דוגמה למשל, אני בא ללמוד אש משן, מרגל ושן. אז הפרחה של המשנה היא שיש בהם רוח חיים ואש אין בה רוח חיים. בוא נעשה פרחה אחרת. מה לשן ורגל שכן פטור ברשות הרבים? תאמר באש שלא פטור ברשות הרבים. כי בשן ורגל כתוב ובייר בשדה אחר, דווקא שדה אחר ולא ברשות הרבים. תאמר באש שהוא לא פטור ברשות הרבים. אז נגיד שזה הפרחה. אבל הפרחה הזאת היא נכונה רק שכתוב אש. אם כתוב אש ואתה בא להגיד לי אש מה הדין שלה, זה הדין שלה. מה אני רוצה להגיד? רוצה להגיד יסוד אחד שהולך לאורך כל הפרק, ולכן אני התעכבתי על השאלה הזאת עוד פעם היום, והיסוד הוא, דבר הנלמד בצד שווה, בוא נגיד על מלמד אחד, יש לו אותו דין כמו המלמד. כלומר, אם אש לא היה כתוב בתורה, והיו לומדים אש משור, הייתי אומר בסדר, אש ושור אותו דבר, אז זה מקבל, אז זה אותו דבר, אז זה מקבל את הדינים של שור. מה זאת אומרת? מה שור פטור ברשות הרבים? גם אש פטור ברשות הרבים. מה? כן. זה אותו דבר אתה אומר. אז אפשר להגיד בצורה כזאת, שלכן התורה כתבה אש, כדי לחייבו גם ברשות הרבים. נכון? זו תשובה נכונה. זו התשובה של רבא שכותב ללכותיין. או הפוך. אם תלמד רגל מאש, אש פטור על תמון. ורגל פטור על תמון? לא. למשל, בהמה אכלה... בהמה אכלה... תמרים. שבעלת הבית הכינה, שאתם יודעים, יש כאלה שמוצאים את הגרעינים של התמרים, שמים בזה שקדים. וככה מכבדים את האורחים. אז היה צלחת מלאה. תמרים מלאים אגוזים או שקדים, ופתאום בא כלב של מישהו ואכל את זה. אז נגיד שהוא יהיה פטור על תמון, שהוא יהיה חייב על התמרים, אבל הוא יהיה פטור על השקדים, כי השקדים תמונים בתוך התמרים. נכון? אם הייתי לומד מאש, אני רוצה להגיד פה את היסוד, העיקר שלילות היסוד, לא חשוב הדוגמה. לא יתפס לדוגמה, יתפס ליסוד, שאם אתה לומד דבר מדבר, אחד נקרא מלמד ואחד נקרא למד, הדבר הלמד דינו כמו המלמד. כלומר, אם הייתי למד רגל מאש, אז כמו שאש פטור על תמון, גם רגל היה פטור על תמון. לכן כתוב בתורה רגל שהוא חייב לעצמו. וכן בור. אם תלמד בור משן ורגל, אז דווקא היה פטור ברשות הרבים, כי שן ורגל פטור ברשות הרבים. אז למה רבה, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד... שאם אני הבנתי שרבי מנואל שאל, או אני שואל, לא משנה, שנעשה פרחה מתוך ההלכות, מתוך ההלכות אי אפשר לעשות פרחה. למה? כי באיזה שלב אתה עושה פרחה? בשלב שאתה בא ללמוד. אם אתה בא ללמוד, אתה חושב שיש הבדל של ההלכות? לא. אם אתה בא ללמוד דבר מדבר, אין לך הבדל בין ההלכות. למה? כי אם א' נלמד מב', הוא מקבל את הדינים של הדבר המלמד. ואז יהיה אותו דין, אז אפשר בעצם להגיד תשובה. אז למה התורה כתבה את כל הדינים האלה? ללכותיהם. כי אם היית לומד דבר אחד מדבר אחר, היה לו אותו דין כמו השני, זה בדיוק התשובה של רבא, שראינו כרגע בדף עמוד, ללכותיהם. מה זה ללכותיהם? שהתורה כתבה כל אחד ואחד להלכות שלו, לאמור. אם הוא היה למד מחברו, היה לו תלמיד כמו חברו. זה ההסבר במה שאמרתי אתמול, שאין עושים פרחה מן ההלכות. למה? כי ברגע שאתה לומד את ההלכות, אז ההלכות קיימות גם פה וגם פה. חוץ ממה, מתי לא, מתי זה לא נכון, איפה שיש מיעוט, כמו כופר, שכופר יש, זה קיים רק בשור, ולא באדם, יש מיעוט. ואז באים לשאלה, אם יש מיעוט, אז באדם, לא נוהג כופר. אז לכן אמרה בדף A, כן עושה פרחה מה שרבי אליפה שאל, עושה פרחה. אבל אני אמרתי תשובה אתמול, תשובה ראשונה, שלא עושים פרחה רק מתכונות, נכון? היסוד הוא לא שלי, היסוד הוא של הרשב"א. הרשב"א בדף A עמוד ב' אומר שעושים פרחה מתכונות. אז למה בדף A עמוד ב' עושים פרחה ליבא דרב מדינים? מה לשורש כן משלם את הכופר? תשובה. כי אנחנו העדפנו, פה אני אומר תשובה שאולי עוד לא כולם למדו את הגמרא הזאת, לכן אני אומר את זה בקצרה, שאנחנו דיברנו על תן השור לרגלו ומבה לשינו, ואז זה קל לעשות חילוק בין רגל לשן. מה לרגל? שזה כמו מצוי תדיר. כלומר בשן שלו, ויתנה שן, ענה לזקו. אבל אליבא דרב, רב אומר שתנה שור וכל מיני דשור, כלומר ששור בעצם כולל קרן, שן ורגל, שלושתם. אז שעושים פרחה, שלא ללמוד משור, מחפשים פרחה על שלושתם. מחפשת הגמרא מחפשת איזה תכונה יש בקרן ובשן וברגל שאין באדם, כי רב אומר מבא איזה אדם, כי תנא שור וכל מיני דשור. אז שואלת הגמרא, אז איזה תכונה יש בשור ולא באדם? וקל וחומר הדברים, אם ממונו חייב, גופו לא כל שכן, אז יהיה כתוב שור ולא צריכים לכתוב אדם, אז מה... זאת אומרת, הגמרא צריכים לכתוב אדם לחייבו בארבעה דברים, זה נכון. אבל איזה תכונה יש בשור שלא תלבן מזה על אדם את הנזק? הגמרא לא מוצאת שום תכונה, שואלה רשב"א למה? אנחנו מחפשים תכונה, אבל אין שום תכונה משותפת לקרן, לשן ולרגל. לכן שמה הגמרא עושה פרחה, מה לשור שכן משלם את הכופר ובאדם לא. וכל זה למה? כי שמה, אם תלמד אדם משור, אז אדם לא יהיה כמו שור, כמו שאמרתי, שהוא שלם את הכופר, כי יש מיעוט. יש מיעוט בשור, שור ולא אדם, שאדם לא משלם את הכופר. כיוון שיש מיעוט, אז התשובה שלי הקודמת לא קיימת. מה אני אמרתי קודם? העיקר שתדעו את היסוד, זה חשוב לדעת. שאם לומדים דבר מדבר, הוא מקבל את התכונות של הדבר המלמד. חוץ ממקום שהתורה עשתה מיעוט שזה לא ככה, ובכופר יש מיעוט שזה לא ככה, יש מיעוט, אז הרשב"א בעצמו הוא אבי הסברה הזאת שאין עושים, מה שאמרתי אתמול, לא עושים פרחות רק מתכונות, זה הרשב"א אומר. אז הרשב"א שאלנו, אז למה לי בדרב כן? אומר, כי חיפשנו, חזרנו על כל התכונות של קרן, שן ורגל ביחד, ולא מצאנו להם משהו משותף שיהיה פרחה לעומת אדם, אין תכונה. אז מצאנו פרחה של דין, אז עושים פרחה כי אין לנו ברירה. אבל הפרחה הזאת, שאלתי איך היא קיימת, הרי לומדים דבר מדבר, אז הוא מקבל את הדינים של הדבר. תשובה, יש מיעוט. טוב, זו תשובה למה שרב אליפא שאל אתמול. עכשיו, העיקר אני רוצה אבל להגיד פה יסוד על גבי יסוד, והוא היסוד הבא, אני כבר הולך לשלב שני. במשנה רואים שיש צד שווה ממלמד אחד ויש צד שווה משני מלמדים. איך? משנה אמרה, לא זה בזה שיש בהם רוח חיים, כי הרי אש שאין בה רוח חיים, כלומר רוצים ללמוד אש משן ורגל. אחר כך אפילו צד שווה משלוש מלמדים. ולא זה בזה שדרכם ללך ולהזיק, כי הרי בור שאין דרכו ללך ולהזיק. זאת אומרת, לא הייתי יודע בכלל בור. פה אפשר להקשות על הרב בן יעקב את הקושייה הבאה, והיא זו. הרב בן יעקב משנה סותרת את כל מה שאמרת. למה? כי אני אמרתי שאם לומדים בור משלושתם, יהיה לזה את הפטורים של שלושתם. אוקיי, בואו נספור את כל ההנחות שהתורה נותנת ונחבר אותם לבור. והוא זה, שן ורגל פטורים ברשות הרבים. הנחה יפה, שן, פרטור של רבים, הנחה יפה, אש, פרטור על תמון, טוב, כבר יש לי שתי הנחות, פרטור של רבים ותמון. עכשיו המשנה שואלת, נלמד בור משלושתם, עושה המשנה פרחה, אלו דרכם ללכו להזיק, וזה בור הוא סטטי. יכלה המשנה להגיד, עוד דבר, לפי השיעור של הרב בן יעקב מהיום, והוא, שלא היינו לומדים בור משלושתם, אז בור היה דבר הלמד. ממה? משלושתם? תן לו את ההנחות של שלושתם. דיינו, רגל פטור ברשות הרבים, סמנים וי. של רבים, סמנים וי. אש פטור על תמון, פטור על תמון. אז עכשיו, מסקנה שורה אחרונה. שורה אחרונה. אם תלמד בור משלושתם, אז מה היה הדין? אז היה הדין שבור היה כמו כולם. ומה הוא היה? היה פטור על תמון, והיה פטור, כי אתה לומד את זה משם, פטור על תמון, והיה פטור על תמון,
פטור ברשות הרבים, וגם משור. אני לא רוצה לדבר במכון מאיר את הלורדים על הקו הכי ארוך, אבל זה נכון. היה פטור על כולם. נו, אז למה המשנה לא אומרת את זה, שאם היית לומד בור משלושתם, היה את הפטורים האלה? פה באה התשובה הראשונה שלי, והיא, שאתה יכול לעשות, איך אומרים, פרחה של תכונות, שהתכונות שאלו דרכם נלך, וזה פרחה של דינים. איזה פרחה יותר טוב? אם תעשה פרחה של דינים, אז יהיה לך דינים כאלה. בסדר? אז אתה יכול להגיד, תשובה שהתורה כתבה בור, בשביל שהדינים האלה לא ינהגו בו. לא ינהג בבור הדין, זה פטור אדם בכלים. אתה יכול להגיד תשובה של דינים. אבל תשובה של דינים דינים, זה לא אומר לי שאין חובת שמירה על בור. זה אומר שבור כן אפשר ללמוד מכולם, הועיל ושמירתו עליך. אבל המשנה אומרת תשובה יותר טובה, שבור אולי אין שמירתו עליך, כי הוא לא הולך ומזיק. אז אם היה שלושתם, הייתי אומר, כאילו אני רוצה לבחור עכשיו, בין שתי סוגי פרחות ולהסביר את ההבדל בין השניים. יש פרחה של הלכות שאתה יכול להגיד ש... 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 ואני חוזר על מה שאמרתי, שזה לא יהיה פרחה, אבל ינהג בזה אותם דינים כמו דבר המלמד. ויש פרחה של התכונות שאומר שבכלל זה לא אותו דבר. איזה פרחה יותר טובה? של התכונות. למה? כי פרחת התכונות מה אומרת לי? שבכלל, אם היה כתוב שור, בור ואש, אלו דרכם לילך ולהזיק, אז אדם, אז שמירתו עליך, אבל בור שהוא עומד, מניין ששמירתו עליך, אולי חובת הניזק לשמור עצמו שלא ייפול לבור. מי אמר? זה גרמה, מי אומר שאני חייב? אין שמירתו עליך בכלל. אז זה המשנה אומרת, אבל יכולתי להגיד תשובה גם אחרת, שהיא כבר מתפצלת לשתי תשובות. תשובה של דינים, איזה תשובה? כתב בור בשביל לפתור בו אדם וכלים, זו תשובה אחת נכונה, והיא נכונה, זה מה שאומר רב על הלכותיהם, וגם תשובה נכונה, שאם אתה לומד בור מכולם, היה דינים כמו כולם, שעבדו ברשות הרבים, והיה פטור על תמון, וזה לא ככה. אז אם כן, אפשר להגיד לסיכום העניין, לסיכום של הסיכום של הכל, לסיכום של הכל, אמרנו היום חידוש אחד, שיש שלוש תשובות לשאלה, שלוש תשובות לשאלה, למה לא לומדים בור משלושתם. תשובה אחת של המשנה, לא לומדים בור משלושתם, כי בור אין דרכו ללך ולהזיק, אז אולי אין שמירתו עליך, זה גרמה. תשובה נכונה של התכונה, כן. יש עוד תשובה, שאם הייתי לומד משלושתם, היה אותם הדינים כמו שלושתם, והיה פטור ברשות הרבים וטמון באש, וזה לא נכון. לכן התורה כתבה בור, שזה לא נכון. ועוד תשובה שלישית, שהתורה כתבה בור כדי לפתור בו אדם וכלים, זה גם נכון. אבל רואים כבר במשנה, שיותר עדיף להגיד פרחה של תכונות, מאשר פרחה של הלכות. עד כאן, בעקבות השאלה של רבי ליפה ורבי עמנואל, חשבתי להסביר את הדבר הזה יותר. ומה נפקמינה בכל זה, בכל זה מה שאמרנו עכשיו, זה כאילו שיעור הקדמה לכל הפרק, שפרקנו נראה בדף ג' וגם בדף ו' שיש תולדות שנלמדים משני אבות. אז פה אני כבר נותן הקדמה. הגמרא שואלת תולדותיהם כיוצא בהם, לא כיוצא בהם. אם תולדות ילמדו לא מאב אחד, אלא משני אבות, אז מה יהיה? יהיה להם את הפטור של האב הזה, או של האב הזה, או של שני האבות, מחלוקת ראשונים בדבר, כמו שנראה, או שיטת התוספות, שאלה את שני הפטורים, גם של זה וגם של זה, כמו שאתה לומד גם מזה וגם מזה, אז זה כמו ילד שנולד מאבא ואמא, אז אומרים, נו, העיניים דומות לאבא, והשערות דומות לאמא. זאת אומרת, יש לו את התכונות של האבא ושל האמא. אז אני רוצה להגיד, שגם תולדה נלמד, כאילו מסקנה ממה שאני כבר מקדים עכשיו, שתולדה הנלמדת מאב ומשני אבות, יהיה דינה כמו שני אבות, שיהיה את שני הפטורים. טוב, הערכנו מספיק בעניין הזה בעקבות שתי השאלות ששאלנו אתמול, ואני רוצה עכשיו ללמוד תוספות שור ובור, אלא אם כן...
מסקנה?
מישהו רוצה לשאול, כן.
המסקנה לכאורה זה שאלה למשנה, למה התנא של המשנה לא נקט כמו רבא, כי לכאורה, לפי הסברות שלו, בסופו של דבר כן אפשר ללמוד אור ועוד אחד מהם על השאר. זאת אומרת, זה... הוא רק פתר חלק מהבעיות. לעומת זאת, אם היה הולך לפי רבא, הוא היה פותר את כל הבעיות. יכול להיות שזה התוספות, יכול להיות שזה... יכול להיות שזה התוספות נזכר, להגדיל תורה ולהדיר,
טוב, רבי שבתאי אומר, האם המשנה נוגדת את רבא או לא? כי המשנה אומרת שאי אפשר ללמוד אחד מהשני, ורבא אומר, אישה לדבור בניו, כן אפשר ללמוד אחד מהשני. סתירה במשנה לרבא? תשובה, זה לא סתירה, זה מה שרבי עמנואל כבר בשאלתו אתמול אמר, שהמשנה בסוף אומרת, צד שווה שבהן. ומה אומר צד שווה שבהן בעצם? שכן אפשר ללמוד. אז אפשר להקשות את השאלה של רבי שבתאי, לא מרבא למשנה, אלא מהמשנה למשנה, כמו שאל אתמול רבי עמנואל, שברשת של המשנה כתוב שאין ללמוד אחד מהשני, כי יש פרחה. בספר כתוב צד שווה שבהם, שיש צד שווה שבהם. איך התקיימו שני המקראות הללו של המשנה? תשובה, הכל נכון. אחד מאחד אי אפשר ללמוד, זה מה שמסביר רבא, אבל אחד משניים, אם שד ידבור ביניו, אפשר ללמוד, אפשר, כן אפשר ללמוד. אז זה התנא כתב, צד שווה. אז למה התנא כתב את האישה? יגדיל תורה ויאדיר. מה יצא לי מלהגדיל תורה ולהאדיר? שאני אדע כל אב ואב לחוד. מה אכפתי לדעת לחוד? הרי יש צד שווה שבהם. מרב אני ללכותיהם. אז זה כולל את כל השאלות והתשובות. טוב, אני רוצה ללמוד תוספות השור והבור. אלה אם כן מישהו הצביע? לא. השור והבור. פירוש בקונטרס. כסדר שנכתבו בפרשה סדרן במשנה, לפי פרשת משפטים. שואל תוספות, אבל גם דלמן דאמר, תנה שור לרגלו ומבאה לשינו, אז יצא שבור הוא כתוב אחרי שור, והרי בור כתוב קודם, כתוב בפרשת משפטים, כי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, נפתח פרשת משפטים, שבטח כל אחד עשה כבר את הדבר הזה. נפתח פרשת משפטים, שבמשפטים אנו מוצאים שהתורה פותחת דווקא בקרן, בנושא של קרן. אחרי הדינים, מה? כן, בוא נראה. אחרי שיש אדם וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, שכל יסכל השור ולא יאכל בשרו ועל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ומיתו שאישה ושור יסכל גם בעליו יומת. אחרי זה יש פרשת בור, כי יפתח איש בור. אז שור שכתוב קודם זה שור שהרג אדם. ואחרי זה יש מופיע, כי יפתח איש בור, פרשה של בור. אחרי זה רק, וכי יגוף שוריש את שור רעהו ומת, וכולי. אז יצא שהעניין של שור כתוב אחרי בור. אז אם נלך לפי סדר הפרשה, אז היינו צריכים לפתוח בבור. אז למה תנא לא פותח בבור לפי סדר הפרשה? כי זה היה מקלקל את כל הלימוד. כי אם תנא היה פותח בבור, אז היינו אומרים, אתה כבר יודע בור? אז בור יש לו את כל החסרונות שבעולם. אין בו רוח חיים, ואין דרכו ללכו להזיק. אז אם כתוב בור, תלמד בקל וחומר את האחרים. אלא מה, יש לך פרחה על בור, שכן תחילת עשייתו לנזק, שכבר הנזק מוכן. זה פרחה. אבל באופן עקרוני, בור זה הכי קל, שאפשר ללמוד ממנו את השאר, אז זה כבר מקלקל לי את כל הלימוד של צד השווה, לכן התנא לא פתח בבור, כי התנא רצה להגיד לי קודם כל את העניין של הצד השווה. בגלל הצד השווה, לכן התנא לא פתח בבור. נקרא בתוספות. פירוט בקונדוס. כסדר רואה פרשה, הסדרן במשנה. ואף על גב דלמן דאמר תנא שור לרגלו. במשנה, לא אבא כסדר הפרשה, דרגל נף כאן מבשילך את בעירו. דכתיב בתר בור. שחרי הנושא של כי יפתח איש בור. אז מופיע כי יבער איש שדה אוכם ושילח את בעירו. כי יבער זה שן, שילח את בעירו זה רגל, אז זה רק כתוב אחרי זה. אז למד המתן השעור לרגלו ומה ולשינו, לא אוהב את זה לפרשה, דרגל אף כלן שילח את בעירו. תכתי בתר בור. מקום נקום, שם שור כתוב בפרשה קודם, דיום נגיחה דקרן נזכר שם שור, אבל זה שור אחר. אז זה לא שייך לעניין. והתשובה, התנא רוצה לעשות לו הרי. התנא לא יכול להצליח לעשות לו, אם פתח בבור, אז כבר התנא גמר את כל המשנה ואין לו מה להגיד יותר. כי אם כתוב בור שזה גרמה ואין בו רוח חיים, אז קל וחומר כל המזיקים, אז התנא כבר לא יכול לעשות צד שווה, התנא רוצה לעשות צד שווה. לכן התנא פתח בשור, ושם שור נזכר בפרשה. ולמאן דאמר מוה זה אדם, שעובר תוספות להקשות על איבא דרב. שמואל נחזור על הדעות. שמואל אומר תנא שור לרגלו ומוה לשינו ככתוב בלוח, ורב אומר שור זה כל מילי דשור. שור זה כל מילי דשור במשנה. ומוה זה אדם, ואדם בכלל לא כתוב בתורה במשפטים, אלא כתוב אותו פרשת אמור, מכה בהמה איש על מנה. ולמאן דאמר מוה זה אדם, אף על גב דלבת הרב הרכתיב, פרשת אמור, מכה בהמה איש על מנה, דיינו אדם דאזיק שור, אדם שמזיק ממון, מכה בהמה איש על מנה. אז למה התנא הזכיר את המוה לפני הבור? תשובה שוב בשביל העניין של צד השווה, שמי עוקבים קודם בור, קל וחומר אדם. אז לא חש לשנותו כסדר הפרשה, לפי שרחוק כל כך ושנאו את האדם המבאה כסדר לא הרי דה סייפה, כדי שזה יתאים ללא הרי. העיקר התנא רוצה להגיד לי לא הרי, לא הרי דה סייפה, שמבאה קודם להבאר. למה? התנא רוצה להגיד העיקר, שאם היה כתוב בתורה אדם המזיק, זה אדם המזיק בידיים, אבל אש זה לא אדם המזיק בידיים. אז אש לעומת אדם, גם הוא נקרא גרמה, עד שהתורה כתבה בייחוד פסוק של אש. לכן התנא עשה לפי הסדר של הלא הרי. אבל באמת, מבאה, מכיוון שהוא כל כך רחוק, אז התנא שם אותו קרוב. ולמה שם אותו קרוב? כי הוא רצה ללמד אותי, העיקר, את הצד השווה. שאם כתוב מבאה, לא הייתי יודע מזה אש. ורבנו תם פירש, אבל תם עונה על הקושי, שאדם לא כתוב בכלל פרשת משפטים, אז למה התנא שם את מבאה לפני האש, אבל הוא לא כתוב משפטים. תביר את זה, שם אדם כתיב פרשה קודם. מה כתוב? כי יגנוב איש שור עושה, והוא אחד מאבות נזיקין, נקטן אילה בברייתא בגמרא, שגנב זה אחד מארבע אבות נזיקין. מה הרעיון של רבי נותם? אומר רעיון גדול. יש הרבה אנשים היום שהם גונבים כסף. אז זה היום. כל הדורות היו גונבים כסף. אלא, הרבה אנשים היום גונבים כסף לא לעצמם. ולפני השופט הם אומרים, אנחנו גנבנו כדי לתת כסף למוסד צדקה. בואו נלך על דוגמה הכי פשוטה, והיא מספר התלמידים בישיבות. מכון מאיר, אני יודע, מיום שהוא קם, מדגדג שמספר התלמידים יהיה מדויק. כדי שהכסף שמתקבל במשרד הדתות יהיה מכפלה של הסכום שמשרד הדתות נותן כפול מספר התלמידים. המכון מאיר לא מעגל את המספר כלפי מעלה, אפילו לא באחד. אבל יש תופעה אחרת שאני לא רוצה להאריך עליה. האם זה מותר? זה גזלת הקופה הציבורית. זה יותר חמור מגזלה של היחיד. שגזלה של היחיד אדם יכול להחזיר. גזלת הקופה הציבורית, אדם לא יכול להחזיר. אז מה כולה? אומרים, אני לא גונב לעצמי, אני גונב למטרות צדקה, לקיים את הישיבה, אז זה מותר. זה מצווה הבאה בעבירה, זה אסור. אז אני עושה חקירה עכשיו, מה זה גונב? גונב, גנב חייב כי הוא גונב לעצמו, או גונב חייב כי הוא מחסר את השני. רוב העולם חושב שהגנב אשם או אסור כי הוא גונב לעצמו. אתה לוקח דבר גנוב, אסור לך להחזיק כסף גנוב. זה לא נכון. זאת אומרת, זה גם נכון. זה גם נכון, אבל גנב אסור לגנוב כי אסור לך לחסר את השני. בין אם השני זה איש פרטי, וקל וחומר גם זה קופה ציבורית. כי איש פרטי אתה יכול להחזיר לו בעתיד, אז גם אסור לגנוב על מנת לשלם, לגנוב בתור הלוואה, גם אסור. קופה ציבורית שאין למי להחזיר על אחת כמה וכמה שאסור, יותר חמור גזל הרבי מגזל היחיד. אז מה אני רוצה להגיד? עכשיו, בנותיו אומר פה יסוד גדול, שגניבה ומזיק זה אותו דבר. כאילו, יכולתי לחשוב, גניבה לחוד, מזיק לחוד, תשובה לא. שניהם הולכים על החיסור של חברו. זה מתאים בדיוק למה שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, למה הגנב משלם כפל, כשיעור שביקש לחסר את חברו. כמה שהוא רצה לחסר את חברו, ככה כונסים אותו שהוא שלם כפל. כלומר, תשלום עבור חיסרון חברו. לכן מופיע בתני, מה שאתם מביאים עכשיו מהברייתא של תני דבי רבי הושעיה, מה כתוב שמה? שיש 13 אבות נזיקין, או כך וכך אבות נזיקין, בגלל שכל האבות נזיקין הללו הם בעצם, הגנב הם, 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 הם אותו עניין, הם אותו עניין, למה שהוא מחסר מהמון חברו. אפשר לראות את זה למשל בדף דלת עמוד ב', תני רב הושעיה, נראה במה שרבנו תם, הבסיס של רבנו תם, אני קורא דף דלת עמוד ב', כבר נשמע שאלות רק רגע. תני רב הושעיה 13 אבות נזיקין, הוא שונה לא 4 אבות נזיקין, אלא יש לו ברייתא 13 אבות נזיקין, ככה יש לו ברייתא, זה לא סותר את המשנה, כי זה התפרטות יותר. 13 אבות נזיקין, שומר חינם, שואל, ששכר, סוחר, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת וארבעת המתניתין, הת ליסר. אחרי זה יש תני רבי חייא, 24 אבות נזיקין, תשלומי כפל, 4 ו-5, גנב וגזלן ועדים זוממים, אונס ומפתה ומוציא שם רע, מטמם דמם נסך, בהנת ליסר ה-24. זאת אומרת, שגנב וגזלן זה אותו סוג כמו אבות נזיקין. אפשר לשאול, שואל כאילו רבנו תם שאלה סמויה, מה עניין גנב וגזלן אצל אבות נזיקין? אבות נזיקין הם הזיקו לשני. הגנב וגזלן חייבים כי הם לקחו לעצמם? כי הם לקחו לעצמם? לא. הגנב וגזלן אשמים כי הם חיסרו מהשני. הם חיסרו מהשני. הם חיסרו מהשני, לא כי הם לקחו לעצמם, אלא כי הם חיסרו לשני. ואת מה אני רוצה להגיד? שהתשלום של גנב וגזלן זה לא עבור מה שלקחת לעצמך, אלא זה עבור החיסרון של השני. מבינים את הרעיון? מה ההבדל משתי השקפות? אם התשלום של גנב וגזלן זה עבור מה שלקחתי לעצמי, או התשלום עבור החיסרון של השני? לכאורה, הנפקא מינה מה שאמרנו, אחד גונה ולא לוקח לעצמו. אבל יש עוד נפקא מינה בדבר הזה. מה הדין? אם אחד גונב מהשני, פרה, משאיר אותה אצלו. רואה השכן שלו את הפרה, אומר, מה הפרה עושה אצלך? זה קנית פרה חדשה? הוא אומר, לא, גנבתי אותה מזה. הוא אומר, פרה כזאת יפה, אתה גנבת, אני גנוב לך את זה. לוקח את זה ושוחט את זה לשבת, עושה לו חמין לשבת. רואה ההוא שלקחו לו את הפרה, מתרגז עליו, אומר, אני אלשין עליך. הולך לבעלים, אומר, תשמעו, נכון היה לכם פרה? זה השכן שלי עשה מזה חמין לשבת. מתחילים במשטרה לחקור, מאיפה הפרה? רואים, הראשון גם לא צדיק. הראשון גנב. והשני עשה בזה חמין לשבת. טוב? בא בעלים, חושב בליבו עכשיו, אני ארוויח. אני ארוויח שתי פרות. למה? אני אתבע מהראשון שגנב, הראשון גנב לי. והשני עשה חמין לשבת, הוא הזיק לי. אני אתבע משניהם, גם מזה וגם מזה. תלוי בחקירה שלנו. אם החיוב של גנב היה בנה שלוקח לעצמו, אז הראשון לקח לעצמו, והשני גם לקח לעצמו. אז את מי לחייב? כל אחד. זה לקח לעצמו, זה לקח לעצמו. אומר הבעלים, עכשיו אני אעשה חגיגה, אני אגבה משניהם. אומר השופט, לא. אתה מגיע לך כסף על החיסור. מה שהברנשים האלה חיסרו לך פרה. כמה פרות היה לך? אחד. פרה אחת הייתה לך? מגיע לך תשלום על החיסור. לא על הלקיחה שלקחו לעצמם. שני אנשים לקחו לעצמם. מגיע לך תשלום אחד? אז הוא שואל הבנאדם, אז ממי אני אגבה? שואל את השופט. אמר לו, מי שאתה רוצה. או מזה, או מזה. איפה זה כתוב? בבא קמא. נפטר בבא קמא, דף קוף יוד א' עמוד ב'. כבוד הרב, כבר הגעת לקוף יוד א', עוד לא התחלת דף ב', כבר אתה לומד קוף יוד א'? כן? אני בא להסביר את רבינותם. שרבינותם אומר שמזיק וגנב וגזלן זה אותו הרעיון. מה הכוונה אותו הרעיון? שניהם זה אב נזיקין של תשלום. מאיפה אני מוכיח את הרעיון של רבינותם? או לא, 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 לא צריך להוכיח את זה, אבל כאילו מסביר את הנפקמינה שיוצאת מזה. קוף יוד א' עמוד ב', תראו מה שכתוב שמה. ישר בתחילת הגמרא, קוף יוד א' עמוד ב', אמר רב חיסדא, גזל ולא נתייאשו הבעלים. אחד גזל והבעלים עוד לא התייאשו, אז החפץ עדיין שלהם, ובא אחר ואכלו ממנו. בא אחד ואכל, אז את מי לחייב, את האוכל או את הגנב? רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. יכול לגבות הבעלים ממי שהוא רוצה. מה היא טעמה? כל כמה דלא מתייאשו הבעלים ברשותי דמרי קאי. הפרה נמצאת ברשות הבעלים, וזה שאכלו הוא גם כן גוזל. אז אחד גוזל ואחד מזיק. אז כל אחד ואחד חייב לשלם. אז התקשיתי בליבי, נו, אז אולי מגיע פעמיים. מגיע פעמיים לבן אדם, הוא יכול להרוויח חגיגה. יכול להרוויח פעמיים. תשובה, למה מגיע לו? יסוד דין נזיקין זה השלמת החיסרון. כמה חיסרונות צריכים להשלים לו? אחד. חיסרון אחד צריכים להשלים לו. ולא שני חיסרונות. אז אם אלה, מגיע לו חיסרון אחד, אז רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אבל אם הוא גבה נגיד מהשני, הוא לא יכול לבוא לראשון. הראשון יגיד, החזרתי לך את זה. על די מה? די שלשנתי על החבר שלי, והוא שילם לך, אז עכשיו הוא שילם לך גם בשבילי. מה שמעתי לשני זה רק בשביל הבדיחה, לסבר את האוזן. אפילו אם הוא לא לשין והמשטרה הגיעה אליו לבד, אבל הפרה הוחזרה לך. מבינים את הרעיון? אם כן, הרעיון הוא שנזיקין זה עניין של השלמת החיסור. זה מה שאומר רבנותם. שם אדם כתיב בפרשה קודם. איך? כי יגנובי שור עושה, והוא אחד מעבוד נזיקין. אז מה? מה הוא רוצה להגיד? אז אדם שמזיק ואדם שגונב זה אותו רעיון. למה שהוא חסר את חברו? ברור? כן? יש לי סיפור, ספר לכם על זה, סיפור יפה. פסיפרתי את הסיפור פעם בכיתה, ואני מספר את זה עוד פעם, כי אפשר ללמוד מהסיפור הזה. סיפור, סיפרתי לכם, היה ככה. הבת שלנו הייתה, ובעלה, הייתה בשליחות בקנדה, והיינו אמורים לנסוע אליהם לפסח, אבל לא בליל הסדר, אלא בכל המועד. אבל אשתי אמרה, אולי לא היה לי כוח, אולי אני לא ארגיש טוב, וזה עשינו ביטוח ביטול טיסה, מה שנקרא טריפ גרנטי. יש כזה חברה שעושים ביטוח ביטול טיסה. עשינו ביטוח ביטול טיסה, ומרוב העבודות לפסח אשתי הייתה מאוד עייפה, היא אומרת לי יום לפני פסח, מנחם, ראינו כרטיסים, הכל אנחנו לא נוסעים. למה כל כך התעייפתי מעבודות לפסח? אין לי כוח לנסוע, אני לא יכולה. טוב, אמרתי לה, תשקלי בדעתך, נחליט. אפשר עד 12 שעות לפני הטיסה לבטל את הטיסה, ביטלנו את הטיסה לפי בקשת אשתי. והחברה טריפ גרנטי הודענו להם, ואז הם נותנים 80% מהכסף של הכרטיס. בסדר. והנה שילמנו עבור מקום מועדף. מה זה מקום מועדף? במטוסים לטיסות ארוכות יש מקום קטן לרגליים, יש לי ורידים, צריך מקום יותר גדול, יש מקום שיש עוד 40 סנטימטר מקום יותר גדול, וזה עולה עוד 90 דולר, מקום מועדף. שילמנו עבור מקום מועדף, אבל הפקיד אומר לי שלחברת תעופה, תדע שאם אתם מבטלים את הטיסה, אתם לא מקבלים את המקום המועדף. אמרתי לו, טוב, לא מקבלים, לא מקבלים. ביטלנו, אז אמרנו לחברת הטריפ גרנטי שמגיע לנו על הכרטיסים וגם על המקום המועדף, וכבר הודענו מראש כמה זה עלה והכל. שלחו לנו, באמת בסדר גמור, היו 80% של הכרטיס טיסה ו-80% של המקום המועדף. טוב, אחרי חודש אני מקבל מהחברת תעופה בישראכרט, מחזירים לי את המקום המועדף, 90 דולר לי, 90 דולר לאשתי, וכן לחזור. אני מתפלא מאוד, הרי הם אמרו שמקום מועדף, אם שילמתי, הלך הכסף. צלצלתי להם, אמרו, כן, אנחנו מחזירים. אז כנראה הפקיד ההוא לא ידע, הם החזירו. חיכיתי עוד חודש, ואולי יקחו בחזרה, לא לקחו בחזרה. ויקם משלוש חודשים, ראיתי שהכסף נשאר אצלי, יוצא... לסיכום, מנחם בן יעקב קיבל פעמיים על המקום המועדף. פעם אחת מהחברה שהחזירו את המקום המועדף, פעם אחת 80% של זה מהחברה, טריפ גרנטי. אז עכשיו בנו לשאלה, האם מגיע לי כפל על המקום? כן, רבן יעקב, תראה, אתה אשתך לא הרגישה טוב, וביטלתם נסיעה, הלכתם עגמת נפש, אז מגיע לכם פיצוי, אתם קיבלתם כפל. מהשמיים יקנו לכם. טוב, רבן יעקב לא חשב ככה. אמר, כתוב בגמרא, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אבל לא משניהם. אולי אבל מגיע לי איזה פרס? לא, לא מגיע לי שונה, מגיע לי פיצוי. כמה פיצויים מגיע לי? פיצוי אחד אמר רחמנה ולא שתיים. זאת אומרת, הכסף לא שלי. משל, למה הדבר דומה? אז הבעיה, למה אתם רואים? למי אני צריך להחזיר? לחברת התעופה או לחברת הביטוח?
הביטוח.
חברת הביטוח, תשובה נכונה, מה איתה, מה?
אבל זה פחות כסף, קיבלת 80%,
כי הפיצוי 90, אם צריך להיות 100%, קיבלת 100%. קיבלת 80%. אבל כי הם
לא יודעים,
והם
היו צריכים לשלם,
הרגע
שקיבלת
מהחברה. זאת אומרת, לא בגלל ההבדל 80% 100%, זה לא התשובה, אלא השריפה לא פרצה. אחד הודיע שנשרף לו הבית. חברת ביטוח שילמה לו, בסוף הוא גילה שנשרף הבית של השכן, לא הבית שלו. השריפה לא קרתה, כי אחרי חודש החזירו לי את הכסף של הכרטיס מקום מועדף. אז אם החזירו לי, החזירו לי, אז השריפה לא קרתה. אני מצלצל לחברת ביטוח שאני רוצה להחזיר להם, איך מחזירים להם? אומרת הפקידה, מימיי, שאני עובדת בחברה 23 שנה, רק אנשים לוקחים כסף, אף אחד עוד לא יחזיר כסף. אני לא יכולה לקבל, אין לי דרך לקבל את הכסף. אמרתי, תביא פקידה יותר גבוהה ממך, הביא אחרי יומיים צלעי פקידה אחרת, אומר, טוב, תחזיר את זה לחשבון זה וזה, החזרתי לחשבון ושלום על ישראל. אבל אם הייתי משאיר את הכסף אצלי, מישהו היה יודע? אף אחד לא יודע, מישהו היה תובע אותי? לא. אז אני צריך לכאורה, לפי מנהג המדינה, לחכות עד שיתבעו אותי, שנאמר, המוצאים מחברו, לקיים דינא דגמרא, המוצאים מחברו עליו ראיה, אף אחד לא הביא לי ראיה. אבל הגמרא אומרת, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. זאת אומרת, רבי יהודי, פעמיים לא מגיע לך. זאת אומרת, פעם אחת מגיע לך. זה היסוד שאמרנו ברבנו תם, שגניבה ונזיקין זה אחד. מגיע לך את החיסור שחיסרו ממך. אז גם בביטוח זה כלל. הביטוח מבטח את הגניבה שהייתה. אם לא הייתה גניבה, לא היה לך הפסד, לא מגיע לך ביטוח. זאת אומרת, זה תשלום בטעות, זה כסף שלא שלי. אין שאלה שאני צריך להחזיר את זה. אז זה חידוש, שאדם מחזיר כסף אפילו שאף אחד לא תובע אותו. אז מה אני מסביר בזה את רבינותם? מסביר את הרעיון. הרעיון הוא שגניבה ונזיקין זה עניין של תשלום עבור החיסור. זאת אומרת שנזיקין וגניבה זה אותו רעיון של אב, זה מה שאומר רבי חייה. 24 אבות נזיקין ואחד מהם. טוב, כן. מי
שגונה בגרמה יהיה פטור?
מה?
מי שגונה בגרמה יהיה פטור?
מי שגונה בגרמה אם יהיה פטור. תן דוגמה. עוד פעם סיפור, עוד פעם?
הוא
רק
פתח את השער,
הבהמה יצאה מאליה. יצאה? יצאה? יצאה והזיקה או יצאה ונגנבה?
יצאה ונגנבה.
אז הוא לא גנב את הבהמה. היא יצאה ומישהו גנב. הוא אחראי על הגנב?
הוא פתח את השער במינם
של... הוא אחראי על היצר הרע של הגנב? הגנב הוא זה שהשם. הוא פתח את השער, זה גרמה, זה מה שאמר רבי יהושע. עמדנו זה, פורץ גדר בפני בימת חברו, אז זה גרמה, זה מה שאומר רבי יהושע בבקם הנונבב, נוני עמוד ב', שזה גרמה, אז גנב בגרמה פטור. גנב בגרמה פטור.
וזה גם נובע מהדמיון בין גנב לנזיקין?
כן, כן, גנב בגרמה פטור. יש שאתה שואל מקרה הפוך. אחד ראה בחוץ פרה. אומר לה, פרה, בואי לחצר שלי. אומר את הפרה, אבל השער סגור. פותח לפרה את השער, אומר לה, בואי תיכנסי, עושה לה ככה. הפרה נכנסה לחצרו. כן, בהלכות שבת זה מחמר. בהלכות שבת. אבל לא בהלכות גנב, כי בהלכות גנב רש"י מביא במציע שחצר, איפה כתוב קניין חצר בתורה? בשני מקומות, בגנב ובגט. גנב וגט זה שני מקומות שכתוב חצר. איך כתוב בגנב? ימצא תימצא בידו, ריבוי ימצא תימצא לרבות חצרו. אומר רש"י, ונעל בפניה לגונבה. שואל הקצות החושן, למה כתוב ונעל בפניה לגונבה? הוא מסתכל מהחלון, רואה שהוא נכנס, אומר, פרה פרה תיכנסי, בבקשה תיכנסי, וזהו. ולמה צריכים נעל בפניה? אומר הקצות החושן, גנב במחשבה זה לא גנב, עד שהוא יעשה מעשה. נעל בפניה זה מעשה. אם לא נעל בפניה, לא עשה מעשה, אז הוא לא חייב. זאת אומרת, גנב בגרמה פתור. כמובן שאם נכנסה לחצרו ואחר כך הוא שחט אותה ושם אותה בחמין, אז השחיטה ושים בחמין זה אין לך מעשה גדול מזה. אלא הכוונה שנכנסה לחצרו ונגיד אחר כך עיקה אותה ברק. אז מה שנכנסה לחצרו לבד זה גרמה. אפילו אם הוא פתח לדלת של החצר ונכנסה לחצרו. אבל אם הוא נעל בפניה, עשה, אז מרקצות ראיה מרש"י שגנב צריך מעשה, גנב צריך מעשה, כן? כן, כמו שאומרים, מה זה למדן? רק אני אסיים בבדיחה. מה זה למדן? מי שיודע ללמוד או מי שלומד? מרקצות החושן, מה זה גנב? מי שרוצה לגנוב או מי שעושה מעשה, נעל בפניה לגונבה. מרקצות החושן, הוא היה מרש"י, שגנב צריך לעשות מעשה ולגנוב. אז למדן זה לא מי שיודע ללמוד, אלא מי שיודע ללמוד ולומד. כן.
רציתי להגיד שלכאורה מה שרבינו תם אומר, המטרה שלו יותר נכונה לפי רב הושעיה, ש-13, אבל לפי רבי חייא, ש-24, מונה שם אבות, גם כאלה שהתשלום הוא לא לפי הנזק.
למשל, למשל, למשל.
לא, אני פה... כפל, וזה, שזה...
כנס, טוב, הוא רוצה...
כן,
טוב, טוב, הוא כאילו...
יכול להיות שזה...
לא, 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 זה לא ההבדל, אלא הוא מרחיב יותר. כלומר, בבסיס, אני רוצה להגיד, אתה צודק בהערה שלך, אתה צודק. אתה מקשה עליי לפי ההסבר הזה, מה עושה, מה עניין כנס אצל גנב וגזלן. אתה שואל אותי שאלה כזאת, הניחא גנב וגזלן, שהוא מחסר את חברו, אבל כנס... הכנס הוא לא חסר את חברו, אלא תורה אמרה כנס, היא נכונה מי. הוא רק מונה דינים הכתובים בתורה בעניין תשלומין, אבל הוא לא רוצה להגיד עד כדי כך אותו העומק שזה אותו יסוד חיוב. ברור, הוא מודה, הוא מודה. כן. עבוד נזיקין, אבל הוא מסכים.
שהבושה לא
מבין
את זה בתור אב.
כן, כי הוא אומר, בכנס הלא כמיירי, הגמרא אומרת את זה. רבי יושעיה, רבי יושעיה לא כתב אותם, אז למה? כי כנס, באמת אתה צודק, שהרעיון של כנס הוא... רבי יושעיה מיתם על, בדיוק מה שאתה אומר, הגמרא אומרת, רבי יושעיה מיתם על אותה ניהני, ממונה כמיירי, בכנס הלא כמיירי, בדיוק זה העומק של העניין, ממונה כמיירי וכנס הלא כמיירי. ממונה זה מה שהוא מפסיד לחברו, אז ממונה כמיירי, ממונה זה נקרא נזיקין. כנסה זה כנס, זה משהו אחר. ורבי יושעיה שמונה, הוא לא חלוק עליו על הרעיון הזה, אלא הוא מונה... מונה את הדינים של התורה, אבל ברעיון שניהם מודים, אתה צודק, שממונה זה ממונה וכנסה זה כנסה, צדקת בהחלט בהערה שלך. עוד מי רצה לשאול שאלה? כן, שמעון, ושמעון, אני מתנצל שאתה רוצה רב זמן לשאול ולא יכולתי להפסיק בשטיף הדיבור, כן, שמעון?
זהו, שגנת דין מה זה, רק עשה, זה כבר לא בעין, יכול להיות בעין, יש חושבים שבדין נשים את הגזירה,
כן. יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. רבי שמעון אומר, הערה מאוד יפה, ואומר שעל הגנב יש שני חיובים. אחד, לאו הניתק לעשה והשיב את הגזלה אשר גזל, ושתיים, אם הגזלה לא קיימת, הוא משלם. אז אתה שואל, מה אומר רבנו תם שגנב זה מדין מזיק? מתכוון לחיוב תשלומין או לבאין, שהרי לכאורה רק התשלומין, כאילו מה משותף בנזיקין לגנב? משותף הוא התשלומין, אז הוא מדבר לחיוב השני. ומה בדבר גנב שהוא משלם את הדבר בעצמו? כך שואל רבי שמעון,
נכון? כן,
נכון. אלא התשובה היא, הכל כלול. מה הכוונה? לחפץ יש שני ערכים, ערך אחד של שווי, ערך אחד של הדבר בעצמו. למשל, הרבה אנשים קונים מניות של חברת נפט, לא שהם צריכים את הנפט, אין להם את היום, אין תנור נפט בבית, יש תנור חשמל, אלא מניות נפט, כי הנפט בעולם עולה, אז זה כמו שווי. יש כאלה קונים מניות של חברת תרופות, טבע. זאת אומרת, עניין שוויות. יש אנשים שיש דברים שהדבר בעצמו הוא חשוב. כמו שרב אליהו זצ"ל שאל במוזיאון בצרפת, אם מוכרים את הכיסא של לואי ה-14. והשגריר כבר כמעט נהיה אדום ולבן ולא הבין מה הוא רוצה. הוא התכוון, כמו שאצלכם זה דבר יקר ערך שאתם לא מוכרים את זה, אז ירושלים אתם עומדים למחירה. כלומר, יש דברים שאדם לא מוכר בשום כסף. אתה צודק, יש דברים שערכם במציאות שלהם, כמו ציור של פיקאסו או רמברנט, ויש דברים שערכם בשוויים. ויש דברים שיש להם שני ערכים. היות, אצל כל אדם, אם אנחנו רואים מודעות, מי שגנב תכשיטים וזה, שזה ערך רגשי, נא להשיב, הוא יקבל כסף, יש ערך רגשי, נגיד בחור נתן לבחורה יעלום, יש איזה ערך רגשי לדבר. זאת אומרת, שכל חבר הזה יש לו ערך של הדבר בעצמו. אז לכן, מה אמרתי? אותו רעיון שאמרתי בשם רבנותם, שנזיקין, זה הרעיון הוא מה שאתה מחסר מחברך, מה שחיסרת. אז מה חיסרת? חיסרת שווי או חיסרת את הדבר? אומר רבנו, אומרת התורה, שני הדברים, אדם לא רק חשוב לו השווי, חשוב לו הדבר. לכן אומר הרמב״ם, קודם כל גזלה, אין לוקים עליו של גזלה, כי זה ניתק לעשה, והשיב את הגזלה אשר גזל. ואפילו נשרף הגזלה, זה ניתק לתשלומין. כלומר, יש ניתק לעשה, אז אני אומר שניתק לעשה, ניתק לתשלומין, זה אותו רעיון. התורה רוצה שתחזיר לבעלים מה שחיסרת. מה חיסרת? חיסרת גם את הדבר עצמו וגם את שוויו. אז אם הדבר בעצמו קיים, תחזיר. אז נמצא ששני הרעיונות האלו מבטאים את העניין של נזיקין. כי גם לקחת את הכיסא של לואי ה-14, זה חשוב למוזיאון. לא פעם שומעים סיפור שפלוני גנב נכנס למוזיאון ובלי בושה תלש תמונה של רמברנט, והשוטרים לא תפסו אותו בחוץ או משהו כזה. זאת אומרת, לפעמים אנשים מעיזים, אבל זה חשוב בתור יצירת אומנות, מעבר לשווי הכספי. יש דברים שאין להם שווי כספי, מרוב שהם חשובים. זאת אומרת, הדבר בעצמו אתה חייב להשיב. נמצא ששני החיובים הם מעידים על רצון התורה, תשלים את החיסרון לבעלים. איזה חיסרון להשלים? או הדבר בעצמו חשוב לבעלים, או שוויו. כך שהשאלה שלך היא עצמה התשובה. בסדר? רבי שמעון. רבי עמנואל, בכבוד. כן, בבקשה.
בצד הלא הרי, ראוי שהמשנה תמנה את המראה אחרי השור.
כן.
למה המשנה לא עשתה ככה? כי גם משתת שמואל זה מסתדר. גם מראה שמו חלק מהשור. רק מצד האדם, הוא במקרה זה מקום אחר, אז לא משנה איפה הוא כותב את זה. לפני האחר.
כן. איך? איך המשנה תגיד?
שור מבאה.
עלי בדי שמואל אתה מקשה או עלי בדי רב?
בשביל זה אני מסתדר, לא מקשה. בעצם היה אפשר לטוב את זה בצורה כזאת, גם אני בדי רב, גם אני בדי שמואל, וגם אני בדי רב, וגם אני בסדר המתח, זה לא אומר.
בוא נראה, לפי רב שרב אומר, שור זה כל מילי דישור, ומווה זה אדם. אז לכן אתה נקעת קודם שור וכל מילי דישור, ומווה שכתוב בתורה הפרשת אמור יותר מאוחר. לכן שמו את האדם בסוף, ליבדי רב. אני בדי רב, שור והבור זה כתוב במשפטים, והמווה כתוב ב... מקום אחר. בגלל הלא הרי שדרכו להילך ולהזיק.
הלא הרי הוא עוזר להיות לפני העבר, אבל אם הוא לפני העבר הוא יכול להיות לפני העבר, זה עוד יותר טוב.
עלי בדי רב, עלי בדי שמואל. אז בוא נראה, עלי בדי רב, התנא רצה לשמור על הסדר של התורה, והתנא יודע שמווה זה אדם כתוב אחרון. אז הוא כתב אותו, לפני האש. למה לא כתב אותו אחרי האש? כי הוא רצה להגיד את הצריכותא של יש בו רוח חיים. אז השור... אז בקיצור, מבאה כתוב בתורה אחרון. אז לכן הוא כתב אותו אחרון. כן.
אבל
שתי תזומות לפני האל, אבל זה בעצם עוזר
גם
ללא הרי הראשון,
לא הלא הרי של הסיפה, גם
הלא הרי של הרישה. מרוויח גם את הלא הרי של הרישה, גם את הלא הרי של הסיפה. איך אתה רוצה שיכתבו?
שור,
מבה, בוא, אני בדי רב. תן השור וכל מילי דשור, ומבה זה אדם. ואחר כך את הבור, אחרי זה, בעבר אחרי זה. ושבור כתוב קודם, פרשת משפטים קודם, אז לכן הוא רצה לכתוב אותו קודם. זה מה שאומר התוספות, שבור כתוב בתורה, כי יפתח איש בור לפני כן. מה, מה? אבל הוא רצה למצוא את האיזון, גם את האיזון הזה וגם את האיזון הזה.
בדרך זה הסדר של הפרשיות. שור ובור בדרך זה הסדר של הפרשיות. השאלה איפה לשים את החמאת בתוכה. במקום לשים אותו בין הבור לעבר, שנקרא לשים אותו בין השור לבור. אז מרוויחים עוד את הנועה של הרשע.
טוב, צריכים לחשוב על זה. טוב. אנחנו סיימנו את התוספות השני, יש תוספות לא הרי שכבר אמרנו אותו בעל פה, ויש תוספות לא זה רוח חיים. על תוספות הלא הרי, לא זה בזה, אז תעיינו בגמרא בדף ג' עמוד ב' וו' גבי אבנוס הכנאו מסעו, ונסביר, וגם הנושא של אנשי מן הדין מובא במראה מקומות, נדבר בשיעור הבא. בוקר טוב לכל הציבור היקר.